שלום לכולם ולכולן. אנחנו ערב פרשת תולדות יצחק בן אברהם. זאת אומרת, בניין בית אברהם. כרגע המקרא, התורה מספרת לנו על זה, איך הוא מופיע דרך יצחק. והתקשיתי מאוד בפרשה הזאת להחליט על מה אני מצמצם את הדיבור כאן. כי המפגש שלנו עם יעקב ועשיו הוא מפגש מטלטל שאנחנו חווים אותו עד היום ממש, עד היום שבו התקיים הפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. עשיו הוא אדום, שאומרים לנו חז"ל שממנו יצאה מלכות רומי. זאת אומרת, כל התפתחות של הנצרות שיצאה ממלכות רומי, שעל מלכות רומי מתנבא דניאל, שהיא תהיה המלכות הרביעית שתשלוט עד ביאת משיח. ובאמת גם נקרא הפסוק מפורש בעזרת השם בעוד שבועיים בסוף פרשת וישלח. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. כלומר, יש איזה דבר כזה שנקרא מלוכה של בני אדום לפני בני ישראל, שלאחריה תגיע מלכות ישראל. הנקודה שאני רוצה להתמקד בה, אפשר לקרוא לה משבר ההגשמה. כלומר, כאשר אני בא להגשים דבר, רעיון, חזון, תמיד יהיה בו משבר, יהיה בו שבר. הוא יגיע שבור. ההתגשמות של הדבר, להפוך את הרעיון הרוחני לגשם, לגשמיות, לא יוכל לעולם למלא את כל הציפייה, את כל האידיאל שהרעיון הרוחני הביא יחד איתו. מצד אחד יש פה שבר גדול, ומצד שני הוא מאפשר תיקון. אותו שבר עצמו הוא גם ההזדמנות שלנו לתיקון. אם אנחנו לא מבינים את העיקרון הזה, ורוצים שההגשמה, שההוצאה אל הפועל, היא תביא לידי ביטוי את כל הרעיון הרוחני, אז אנחנו לא מסוגלים להתקיים בזה העולם. אנחנו נתקלים בקשיים רגשיים מאוד מאוד קשים, ובבוז גדול לעולם הזה, שהוא כל כך נחות וירוד או לא מוצלח נקרא לזה, או לעצמנו שאנחנו כאלה. אפשר לראות בצורה מאוד חזקה את הנקודה הזאת בעשיו. עשיו, בשונה מישמעאל, שעליו נאמר עוד לפני שיצחק נולד, נאמר לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, ישמעאל הוא לא בחשבון, ואברהם גם בצורה אקטיבית משלח אותו יחד עם שאר בניו מקטורה, נותן להם מתנות. ושרה אומרת, לא יירש בין העמיים בני עם יצחק. להבדיל מהסיפור הזה בצורה מאוד חריפה, עשיו הוא לא בן השפחה. עשיו הוא בן הגבירה, הוא בנם של יצחק ורבקה, בדיוק כמו יעקב, אין הבדל ביניהם. ובאמת, המדרש גם מדבר על זה שמתרוצצים הבנים בקרבה של רבקה, אז היא אומרת, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם? היא הרגישה התרוצצות כזאת, היא אומרת, אם אני ככה מרוצצת ורצוצה, אז למה לי כל צער העיבור הזה? אני לא מסוגלת. לא מסוגלת לעמוד בזה. ותלך לדרוש את השם, והקדוש ברוך הוא אומר לה, אפשר לראות את זה במדרש רבה, בפרשה סמך ג' בסעיף ו' שם. אפשר להיכנס ולעיין בזה. כביכול יש רמז לרבקה, ש-12 השבטים שצריכים לצאת מבית אברהם יצאו ממנה, ולכן היא נחרדת. אבל הנבואה אומרת לה, זה שניים שהם שקולים, כמו 12. שני גויים בבטני יחושי הלאומים ממאייך ייפרדו, תראו את הלשון. שני גויים בבטנך, שני לאומים, שניים, זה שוויון ביניהם. ולאום מלאום יאמץ, הם יאמצו אחד את השני. זאת אומרת, יגרמו למאמץ, ייתנו פייט אחד לשני, ואפילו המשפט האחרון, ורב יעבוד צעיר, משמיטה התורה את מילת הקישור את. ככה שאפשר לקרוא אותו לשתי פנים, אחד, והרב הגדול יעבוד את הצעיר, כלומר הצעיר ישעבד את הרב, והאפשרות השנייה היא, והרב יעבוד בצעיר, ישעבד את הצעיר, וככה גם באמת מסבירים המפרשים, שזה הכל תלוי היסטוריה, יש זמנים שהוא משועבד לו, ויש זמנים שהוא משועבד לו, רואים פה שוויון. גם בתחילת ספר, בסוף ספר יהושע, ממש בפרק האחרון, פרק כ"ד, בנאום האחרון של יהושע, הוא אוסף את כולם. ואומר בקצרה, ממש בשני פסוקים, את כל ההיסטוריה היהודית, בשלושה פסוקים. ואומר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, וכו'. והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק. ישמעאל אפילו לא מוזכר. אבל שימו לב, פסוק ד', ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. אין הבדל, שוב שוויון. אבל, פתאום המשך הפסוק, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים, ואז משה הוציא אותם, ואז אני השלמתי את המלאכה, הכנסתי אתכם לארץ ישראל. אבל, מה אנחנו רואים? שפתאום, אחרי שיש שוויון בין יעקב ועשיו, פתאום משום מה עשיו הולך להר סעיר. בסוף ימיו של עשיו, גם כן חז"ל מסבירים לנו, שנחרט ראשו והתגלגל אל מערת המכפלה. עכשיו, מי קבעו במערת המכפלה? האדם הראשון והאבות. כביכול ראשו של עשיו, הוא חלק מהאבות, אבל הגוף שלו זה שאמור להוציא את האידיאלים הרוחניים האלה שנמצאים בראש, אמור להוציא אותם אל הפועל, הוא לא יעשה את זה. הוא לא קבור שם יחד עם האבות, הוא לא עמד במשימה הזאת, הגוף הזה. את השורש שלו, את הראש שלו, אי אפשר לקחת ממנו, כי זה שייך לו, אי אפשר לקחת מהאדם את המהות שלו, את העצמיות שלו. ובחסידות ובקבלה, במיוחד בלטניה, יסבירו שסב הוא עולם דתו, שהוא אפילו יותר גבוה בשורשו מעולם דתיקון שממנו יעקב הגיע. בגלל זה יעקב גם קורא לו, עד אשר יבוא אדוני סעירה. כלומר, אדוני, יש בך משהו מעליי אפילו, שאתה אדון שלי באיזשהו שורש רוחני. אבל העולם של תוהו הזה, הוא בעצם מסתכל על העולם הזה שלנו, ממקום כל כך גבוה, והוא לא מקבל את נמיכות הקומה שלו, לא נותן לו צ'אנס. אין בתוכו כלי קיבול לאיזשהו תהליך התפתחותי של תיקון. הוא אומר, אם זה העולם, עזוב, זה לא מעניין אותי. עולם ישן עד היסוד נחריבה, ועל החורבות האלה אנחנו נבנה עולם חדש. ובינתיים כל עוד זה העולם וככה הוא, אז נשתמש בו, ננצל אותו כמה שאפשר. הדבר הזה, יש הד לזה גם בהתנהגות של עשיו כלפי הבכורה. הוא בז לה, רואים שזה... לכתחילה המכירה שלו את הברכה, לא מעניין אותו כל העניינים הפנימיים האלה. יש לו שם איזה עסק שהוא רוצה לעשות. הוא מוכר את הברכה, את הבכורה, מרוויח מה שהוא מרוויח מזה, אם זה הסעודה ואם זה ממון, לא משנה, עושה את העסק שלו והולך. רואים גם איזה חמישה פעלים כאלה ברצף של התורה, ויוכל וישת ויקום וילך ואיבז.
כלומר, עשיו הוא עשייה, הוא עסוק בלעשות ולעשות ולעשות, והעולם הזה הוא לא עוצר לרגע להתבונן פנימה באיזה מהות או משמעות של העולם הזה, כי זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו. יעקב, כשהוא גונב, אחרי שהוא קנה את הבכורה מעשיו, שלא עניין אותו הבכורה הזאת, כל העניינים הפנימיים שלה, כשהוא גונב לעשיו את הבכורה מיצחק, שימו לב מה הוא עושה, הוא קונה את הידיים ידי עשיו. זאת אומרת, הוא לא יכול לקבל את הברכה מיצחק בלי שהוא קונה את הידיים ידי עשיו. יצחק במובן מסוים, אני לא יכול להאריך בזה עכשיו, אבל יצחק כאילו ממש מבין בדעתו ובתת מודע וכמעט במודע שלו, שמי שעומד לפניו זה לא עשיו. גם כי הוא אומר, מה זה מיארת למצוא בני? ואז הוא אומר, כי יקרא השם אלוקיך לפניי, אז רשי לפי רשי זה עוד רמז מפליל. כי הוא אומר את שם השם והוא לא רגיל. ואז הוא אומר לו, גשנה והמושכה, אני רוצה למשש אותך. ואז הוא ממשש אותו. והוא אומר, הכל כל יעקב, הוא ממש מזהה כבר שזה יעקב. כביכול, כאשר הכל כל יעקב, יש ליעקב הזה ידיים ידי עשיו, אז יצחק רוחנית לא יכול שלא לברך את הדבר המושלם הזה. אם אנחנו לומדים מזה משהו, אנחנו יכולים ללמוד שיכול להיות שהמדרגה הטבעית שלנו, הצורה הטבעית שלנו, יעקב אשתם, יושב אוהלים, לתת למציאות, להתנהל, אנחנו עובדים פנימה וכו', אבל אנחנו, כדי לקבל את הברכה בצורה שלמה, צריכים לרכוש את הידיים ידי עשיו. בלי זה לא תהיה פה ברכה. והשילוב הזה של הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, היא יוצרת ברכה, ברכה שלמה. יש לנו נטייה אולי טבעית להגיד, מה שהשם ירצה זה מה שיקרה וכו'. אבל אז זה משאיר את המציאות העולמית לאנשים שלא הגונים להשתמש בה. ודווקא אותם אנשים שהם הגונים ואין להם כוח למלחמות, והם הכל כל יעקב, והם פנימיים כאלה, דווקא הם אלה שצריכים לקחת את האחריות להתנער ולשנות את המציאות, כדי ששינוי המציאות יעשה על ידי אנשים שמחוברים אל אותה פנימיות שלהם, אל אותה פנימיות של המציאות, אל אותה אמונה שאפשר לתקן, לא לבוז לעולם, אלא לאמונה שיש פה תהליך אמיתי שאפשר להוציא מהעולם הזה באמת באמת טוב. יכול להיות שזה גם מה שהתכוונה רבקה להראות ליצחק, שהוא כביכול מזהה את השורש העצום הזה של עשיו. הוא אומר, מה, זה שורש עצום בכל העולמות, אני לא מתייחס למה שקורה פה בעולם הזה, אני מידת הדין, אני מסתכל על הדבר בשורשו ממש, ושם עשיו הוא עצום. אז בואו לא נתייחס לקטנות. למה להתייחס לקטנות? אומרת לו רבקה, שים לב, אני עושה לך תרגיל פרקטי, ובפרקטיקה שאני עושה לך תרגיל פה קטן בעולם הזה שאתה לא מחשיב אותו, אז הברכה שלך השמימית הנצחית שמשפיעה לעולמי עד, עד, עד עכשיו עלינו, תיק, קיבל אותה יעקב במקום עשיו, שאתה רצית לברך אותו. ו יצחק מבין טוב מאוד את השיעור הזה, ואומר, גם ברוך יהיה. כי כולנו בעצם יכולים להיות שחקני ספסל, ומהעמדה של הספה אנחנו יודעים להגיד איזה שחקן גרוע וכמה הוא היה צריך לעשות יותר טוב. אבל תרד למגרש, תתלכלך בבוץ, כנראה תשבור איזה קרסול, תנקט הברך, זה לא נעים, זה מלכלך, אבל כנראה זאת הדרך האמיתית והיחידה לעשות פה שינוי ולשנות את העולם הזה שלנו, הזה, המעשי, הגשמי, כמו שהוא על חסרונותיו, לטובה, שתהיה שבת שלום לכולנו.